פשוט, כאן ראש הישיבה, רב יעקב שליט"א, פשוט הרמים, רבנים, תלמידי הישיבה, קהל קדוש. בזמן השיבה פרסמו שהרב אבא הריני כפרת משכבו פרסם פסקי הלכה שהשמיים גלגלו שכוונו אל עצמו. אבא זצ"ל נפטר בחג סוכות, אושפיזין שעל שמו, של אברהם אבינו, היורצת של יעקב אבינו, ושנים לפני פטירתו נשאל על ידי האדמו"ר מגור, כאשר בנו הגאון רב אריה נפטר בחג סוכות, היה קשור לאבא, הגאון הזה, והאדמו"ר מגור, בעל פני מנחם, אביו, ביקש שישאלו את אבא הלכה למעשה, איך נוהגים בלוויה בירושלים עם גאון כזה, ואבא פסק הלכה, אחר כך אמרו, הוא פסק אל עצמו, שלוויה של גאון כזה דוחים, למרות המנהג ירושלים, שלא מלינים ועושים לוויה גם בלילה, דחו את ההלוויה ליום, לפני כבוד התורה. ונכתב שאת ההלכה הזאת ברוח קודשו גלגלו מהשמיים שהוא פסק על עצמו. חשבתי שגם בספר הזה, גם מיליוני הספד של גדולי תלמידי החכמים, של מעבירי התורה בגדולתה, בעומק השקידה ובעומק העיון, אבא גם הספיד את עצמו בהספד הגדול שהספיד כאן מרן הרב ישראל זצ"ל. מה זה הספד של אבא? הספד אצל אבא התברר שגם הספד וגם שיחה וגם שיעור, כל דבר עם אותו דבר. הכל זה שיעור כלולי, הכל זה חידוש של תורה, הכל חדש. הספד על הרב ישראל זצ"ל. מה הכותרת? חכמי התורה הם תורה שבעל פה. שיעור כללי בעיון, בגמרא, בראשונים ובאחרונים ובחידושים נפלאים על סדר שולשלת התורה, לימוד התורה, עיון התורה, שימוש חכמים והמשך שושלת התורה בציטוטים נפלאים. בוודאי כל תלמידי הישיבה מכירים את הדבר וגם לומדים שם מי כן ומי לא. באיזה דרך התורה נמסרת, תלמיד מפי תלמיד, עד משה רבינו ממש, ומי לא, ועל דקה בחינה. מי ימשיך את הגאונות הזאת, את הדרך הזאת, שכל התורה, כל הזמן, היא מעיין של מים חדשים ומתחדשים. והמעיין הזה של מים חדשים ומתחדשים, היו גם בדברים הקטנים ביותר. אנחנו זוכרים שפעם באחד שלמה, כשהיו מגיעים כל מיני קבוצות אנשים שלא היו גדולים בתורה, פעם הופיעו ילדי כיתה א' וב' של בתי הספר בנתניה לטקס קבלת התורה לפני שבועות, והרב היה אמור להופיע בפניהם. מה הרב אומר לפני ילדים בכיתה א'? מה הרב אומר לפני ילדים בכיתה א'? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, את הפסוקים שהם לומדים ילדים. הרב הכין להם שיעור כלולי, כל אנשי הלשכה וגם בבית, למי אתה מכין שיעור כלולי? ילדים בכיתה א', הם צריכים לשמוע יסוד שביסודות, פסוק פה, פסוק שם. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, הרב ומאור עיניו אומר להם תורה ציווה, לא, תורה חדשה הוא הביא להם, חידוש ילדים בכיתה א', בבית ספר ממלכתי דתי. אני חושב שזה גם היה חלק במאור עיניו המפורסם של הרבה דיברו עליו בעל פה ובכתובים. היה מאור העיניים של אור התורה והיה מאור העיניים של שמחת החידוש. כל אחד תואם את הטעם של חדש. בגד חדש משמח, מברכים עליו שהחיינו. ילד בבית ספר גם מחברת חדשה משמחת אותו ומאירה את פניו, מתחיל התחלה חדשה. היה מאור עיניים הטבעי של אור התורה, וגם הייתה בו את שמחת ההתחדשות התמידית. הכל תורה חדשה. לילדים בכיתה א', לשיעור כלולי בישיבה, או בהספד, הכל היה אותו דבר. כל הזמן שיעור כלולי, הכל חדש. והדקה בחינה. איך נמשיך את הדרך הזאת, רוממות כזאת של תורה, מתוך עיון עמוק, מתוך חמל עמוק, איך נמשיך? כתוב על צדיקים שהם בבחינת שבת, ועל אבא אפשר לומר שהוא בבחינת, לא רק בבחינת שבת, אלא הוא בבחינת שבת שבתון, יום כיפורים. שבת זה קודש השבוע, שבת בקדושתה היא משפיעה על כל ימי החול. שבת שבתון זה יום כיפורים, זה משפיע על כל השנה, וזה מה שהיה אבא, משפיע כל הזמן, כל השנה, מכוח התמדתו, מכוח נסיעה בעול שלו, על כל השנה. ויום כיפורים יש לזה כמה גדרים. עצם קדושת היום, קדושת היום שמחפרת על כלל ישראל, וגם זה יום של קבלת התורה מחדש. הלוחות הראשונים נשברו, הלוחות השניים נמסרו אחרי שמשה רבינו היה שוב 40 יום ו-40 לילה בהר סיני. יום כיפור ירד משה עם הלוחות השניים שנשארו לדורות. אבא היה מבחינת שבת שבתון, מבחינת קדושת היום שמשפיע על כל הזמן, על כל עם ישראל, וגם מבחינת מוסר התורה שנשארת לדורות. והייתה לו עוד שלחות ליום כיפורים, שבת שבתון. יום הכיפורים, בזמן שהיה בית המקדש קיים, זה היה יום של הכהן הגדול. הכהן הגדול, בזמן שבית המקדש היה קיים, עשה את כל עבודת הקודש של הכפרה לכלל ישראל, ונכנס פעם אחת בשנה למקום היחיד שמותר רק היחיד להיכנס שם, לקודש הקודשים. זו שייכות מיוחדת. העולם היה בהתחלה בגן עדן, וגורשנו משם, מהמצב האידיאלי למצב בזיעת אפיך תאכל לחם ויצבון תאכלנה, ובמצב רוחני שהיצר אורן יהיה שותף פנימי. עד אז בבית המקדש, בגן עדן, היה יצר הרע חיצוני לגמרי. רוממות האדם הייתה כל כך נשגבה שמלחמת היצר כמעט לא הייתה קיימת. היה דבר כזה, אבל לא הייתה מציאות של מלחמת היצר. כשגורשנו מגן עדן, ירדנו ונכנס לתוכנו שותף, יצר הרע פעיל. המצב השתנה במעמד הר סיני. מה שכתוב כפה עליהם הר כגיגית, אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לא, כאן תהיה קבורתכם. זה מדובר בתורה שבעל פה, אבל זה מחזיר את עם ישראל, כשעם ישראל קיבל את המוצב שכאן תהיה קבורתכם, הכוונה שנפקחו עיניהם וראו בעינם הגבוהה שאין קיום לעולם בלי התורה. כמו שהעולם לא מתקיים בלי חמצן, הם ראו שהעולם ללא תורה לא יכול להתקיים, וזו הייתה הכפייה, שהם הגיעו לדרגה חדשה שאין בחירה. נמחק היצר. חזרו למצב הראשון של האנושות בגן העדן. עם ישראל חזרה לגן עדן. ואז הגיע את העגל והחזיר שוב את הגלגל אחורה. חזרה הבחירה, ירדו מדרגתנו, ואז הייתה דאגה נוראה בעם ישראל. קיבלנו את התורה בהר סיני, עלינו בדרגות והכל נמחק, מה יהיה? עלה משה בהר סיני חזרה עם כל סדר העלייה, וכשירד ביום כיפור החזירה את התורה, ועדיין הייתה דאגה, מה יהיה עם הדרגה הישנה שהייתה ונעלמה? וחיכו וחיכו עד שהגיע חג סוכות, וחזרו שוב ענני הכבוד, וחזרה השכינה. אבל השכינה חזרה לקודש הקודשים. המצב שהיה לכל כלל ישראל חזר, אבל בצמצום מקום, לקודש הקודשים. ובצמצום אדם היה נציג אחד בעם ישראל שיכול להיכנס למצב של גן עדן בקודש הקודשים, הכהן הגדול. ולכן הכהן הגדול לא מתאמה לעולם למת. אסור לו, וכל הכהנים לשבעת הקרובים מותר להם להתאמה, מצווים להתאמה, כי הם שייכים לעולם הקיים של אחרי הגירוש מגן עדן, ואחרי הירידה מחטא העגל, אבל המקום שהשכינה חזרה אליו, למצב כמו בגן עדן, זה הקודש הקודשים, והאדם היחיד שהיה בתוכו זה הכהן הגדול, הוא מנותק מהמציאות שיש מיתה. לכן אומרים, בכלל לא יהיו שום כללי מיטה. טומאת המיטה, טומאה של מת, זה טומאה ביטוי של ההיעדר, של חסרון, של חסרון הנשמה. אתה לא שייך לעולם הזה. אתה הנציג של העולם השלם, המושלם, הישן של גן עדן. זכינו שאבא התפלל כאן בימי כיפור ככהן גדול בקודש הקודשים. ראינו בעינינו ושמענו באוזנינו, וכך היה מונה אחת. אחת ואחת, ומי לא חש ולא הרגיש כמו בבית המקדש. אדם שנמצא במצב כמו בגן עדן, ברוממות רוחנית שלמה, כאן הכהן הגדול נמצא, וכאן הכהן הגדול עובד, ואנחנו עוד מתחכה וגומרים את העבודה, וכך היה מראה כהן. ואיזה שירה הייתה כך, מראה כהן. הייתה עוד מעלה אחת של מראה הכהן שזכינו לראות כאן. מראה כהן כמעט כמו במי בית ראשון. בבית ראשון הייתה נבואה. בבית שני כבר ירדו וכבר לא הייתה נבואה. היחידים שהיה בהם ניצוץ נבואה היו הכהנים יוחנן ושמעון הצדיק, שראו בהם שהגיעו בזמן עבודתם בבית המקדש לדרגה כל כך נשגבה ומרוממת, שהם היו כבר בחזרה לזמן הנבואה. ובאו לראות את מראה הכהן, לראות את הרוממות הזאת. הנה רוממות גדולה של קדושה וטהרה כמו פעם. הנה נובי. אנחנו זכינו לראות כאן את השמחה המרוממת הענקית של עבודת הקודש כמעט כמו בבית המקדש. ומראה כהן שהתגלו את כוח התורה כמעט כמו נבואה, עם ניצוץ הנבואה. אני אומר כאן דברים כי אני זוכר שאבא, הרי נכפרת משכבו, התכוון תמיד לומר דברים שיועילו ויזרזו וידרבנו ויחזקו, בעיקר בעמל התורה ושאיפות לגדול בתורה, ובוודאי בעבודה יראת שמיים ועבודת השם. אבא תמיד חזר על העניין הזה שתלמידים צריכים להפנים על עצמם בפרשת ראה. ראה אני אתן לפניכם היום ברכה וכללה. הביא את הספורנו, אין אמצע. לא להיות בינוני. חזר על זה שוב ושוב ושוב. לא להיות בינוני. וצריך להסביר, לא להיות בינוני הכוונה אדם עם עצמו. ואני חושב שתמיד הוא אמר את זה מנעמת ליבו, עם גאונותו הענקית, גאון עולם, מתמיד עולם, שקדן ללא גבול מימי ילדותו עד אחרית ימיו. הכל היה מתוך קושי. גם שהקדוש ברוך הוא נותן מתנות, הקדוש ברוך הוא נותן איתם קשיים. הוא אמר לרב יעקב ראש הישיבה המון פעמים, אלפי תירוצים היה לי לא ללמוד. הגאונות הייתה, השקידה הייתה, הרצון הענק היה, שהוא מיצא את כל הכוחות, בתמצית הכוחות, עד שהיה גדול הדור, גאון הדור, וכל גדולי הדורות שעבר, בכל החוגים, הכירו את גאונותו, גדול הדור. וצריך שמשפט כהלכה, צריך להגיד את המילים האלה בפה מלא, גדול הדור, מי נעוריו כבר אמרו גדול הדור. והוא טרח להגיד לתלמידים, לא רק בתור זריקות מרץ, ולזרז את התלמידים לגדול ולהמון, אלא גם מתוך ידיעה עצמית שלו, עם כל הגדלות שלו, זה הייתה מתוך התגברות, לא להיות בינוני, לא להסתפק במה שיש, גם כשיש, לשאוף הלאה. גודלים עולים בדרגה, עוד מדרגה, ועוד מדרגה, ועוד שאיפה, ועוד התגברות על הקשיים. לא להיות בינוני זה לא במובן החברתי של להיות גדול מעל אחרים, שאדם לא יתייאש מעצמו. אדם ידע איפה שהוא נמצא, תמיד אפשר, הקדוש ברוך הוא מזמן לפניו קשיים כדי שיתגבר עליהם לפונקציה רעגרה. ולכן, הלא להיות בינוני, זו האמירה שצריכה לצאת מפה בבית המדרש, לתלמידי בית המדרש, לי, לכל השומעים, שזו השאיפה של הגדלות בתורה, שמתחילה בלא להיות בינוני. בכל דרגה, עם כל חולשה, זה רק זימון מהקדוש ברוך הוא לעוד מאמץ. אדם, כבר ראינו פה את מה שאומרים בפרקי אבות, כל המקיימה מתוך עוני סופו לקיימה מאושר, וכל המבטלה מאושר סופו חס וחלילה יקיימה. יש הפירוש הרגיל שמדובר על העניינים הגשמיים, שמי שלומד תורה מתוך הדחק ואבא זכה ולמד מתוך הדחק, בתוך הדחק, דוחק נורא. וגם יש פירוש על כישרונות, מי שמבטלה מאושר הוא תמיד בהינף יד משיג את כל הכיתה, ואז יכול להיות שענן חס וחלילה כוחות התמעטו. וזה ההספד על אבא, ואני מרגיש שזה מה שהבעיה רוצה מהשמיים להגיד, חזקו ויאמץ לבבכם, לא להיות בינונית, תתחזקו, והכל מתוך שמחה, מתוך אמונה בו, ובעזרת השם, אבא זכר, השכינה שהזכרתי בקודם, שבא אחרי חג חזרת התורה ביום כיפור, חזרה בחג סוכות, וענני הכבוד חזרו בזמן מתן תורה, בזמן מתן התורה החדש שמשה רבנו ירד מהר סיני. אבא זכה גם כן שחזרו ענני הכבוד, אבל חזרו ענני הכבוד בצורה קצת שונה. ויהי בנסוע אהרון רבבות אלפי ישראל, ובנוכו עם הרשובה השם רבבות אלפי ישראל. זכה שחזרו ענני הכבוד בסדר שהשכינה באה ברבבות ואלפי ישראל כמסירתה כך נתינתה, והיה קידוש השם של התגלות כוח התורה שהוא התחיל כמו שהזכירו פה בהספדים בהתחלה. איזה קטנטונת הייתה הישיבה, כמה בחורים, והציבור מסביב היה מאוד מועט בכל רחבי הארץ, מספרים שאי אפשר לדמיין שהיו כל כך מועטים של עולם התורה, וודאי וודאי לא עולם התורה של הציבור שמשוייך לישיבה ובנותיה. ושהגיעה השכינה מחדש בחג סוכות של ויהי בנסוע אהרון, התגלה מה זה כוח התורה שעובר לבניהם ולבני בניהם ולבני בני בניהם, וככה ימשיך עד סוף כל הדורות. תן נשמתו צרורה וצרור אחר.